طول صغير اسخوش عشو آواز و بعدتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי. היום יום רביעי, כ"ב בסיוון תשפ"א, מסכת יומא, דף נ"ב. רדיו כל חי, זו יחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי גרשון בן שרה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי מאיר בן פרחה, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, מרת ויביאן יוכבד בת נעמי, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, הילדה חנה בת אסתר, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לכולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאות תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, על פי ספר החינוך מתוך התרי"ג מצוות, והיום הזה מצוות תפדלת ותפהי. תפדלת מצוות קורבן מוסף ביום חג השבועות, ראש שורשה במצווה ראש צדיתת, במצוות תפהי מצוות שופר בראש השנה. משורשי המצווה לפי שאדם בעל חומר לא יתעורר לדברים, כי אם על ידי מעורר, כדרך בני אדם בית המלחמה יריעו אף יצריכו כדי שיתעוררו יפה למלחמה. וגם כן ביום ראש השנה, שהוא היום הנועד מקדם לדון בו כל באי עולם, וכמו שאמרו זיכרונם לברכה במסכת ראש השנה, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפני השם כבני מרון, כלומר, שהשגחתו על מעשי כל אחד ואחד בפרט, ואם זכויותיו מרובין ייצא זכאי, ואם עוונותיו מרובין בכדי שראוי לחייבו מחייבים אותו למות או לאחת מן הגזירות, כפי מה שהוא חייב, על כן צריך כל אחד להעיר טבעו, לבקש רחמים על חטאיו מאדון הרחמים. כי כל חנון ורחום הוא נושא עוון ופשע וחטאיו ונקל השבים אליו בכל ליבם. וכל השופר מעורר הרבה לב כל שומעיו וכל שכן כל התרועה, כלומר הכל הנשבר. ומלבד ההתעוררות שבו יש לו לאדם זכר בדבר שישבור יצר ליבו הרע בתאוות העולם, ובחטאים בשומעו קולות נשברים. כי כל אדם כפי מה שיראה בעיניו ובאוזניו ישמע יבין לבבו ויבין בדברים. היינו דאמר רבי יהודה במסכת ראש השנה, בראש השנה תוקים בשל זכרים, כלומר בקרן הכבשים הכפוף, כדי שיזכור האדם בירותו אותו שיחוף ליבו לשמיים. ורבי לוי פסק הלכה כמותו ומנהגן של ישראל כך. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראיי לפרק השינון הסיכום והחזרה. הפרק הפותח בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. בדפינו היומי ופרק השינון והסיכום והחזרה הוא על אשר למדנו אתמול בדפינו היומי בדף נון א' במסכת יומא. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, האם פסח עושה תמורה? והתשובה, למאן דאמר שאין שוחטים פסח על היחיד, אם כן פסח הוא תמיד קורבן שותפין ואין עושים תמורה. למאן דאמר שוחטים עושה תמורה וכן פסח שני עושה תמורה. שאלה שנייה, האם פסח שני דוחה תומה ומנהלן ותשובה לתנקם אינו דוחה? כיוון שהמקריב נדחה מפסח ראשון כתוצאה מתומתו, וודאי שלא יקריב אותה בתומה. ולרבי יהודה כן דוחה את התומה, כי לומדים מפסח ראשון שאינו בטל מפני התומה כשכל הציבור תמאים. שאלה שלישית, מה מיית הכתוב במילים אשר לא ג' פעמים, התשובה שפר יהיה משל כהן גדול ולא משל ציבור, ולא משל אחיו הכהנים ולעיקובה. שאלה רביעית, כמה פרוחות היו לקודש הקודשים ומדוע? התשובה לרבי יוסי פרוחת אחת שנאמר ויבדילה הפרוחת. לרבנן שתיים מפני האמה שבבית המקדש הראשון, שהייתה קיר, ובבית שני הסתפקו עם דינה כקודש הקודשים, ומספק עשו מחיצות משני צידיה. שאלה חמישית, מה זה הלשון טרקסין? רשי מסביר לשון פנים וחוץ, תוספות מסביר לשון שסוגר את הלוחות שניתנו בסיני. שלאחרונה לדפנו נלף הייתה, דרך היכן מעליך כהן הגדול והתשובה לרבי יהודה בן המזבח למנורה, לרבי מאיר בן שולחן ולמזבח, ולרבי יוסי בן שולחן לכותל. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינו לסיכום ולחזרה אותו אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול. בדפנו נלף, במסכת יומה, וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע כ"ב בסיוון תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף נ"ב במסכת יומה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נ"א עמוד ב' מן המשנה המצויה במרכז העמוד 23 שורות לפני סוף הדף. מן המילים הפותחות את המשנה, היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכות המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים וביניהן המה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. משנתנו מתחילה לבאר את סדר הילוכו של הכהן הגדול כשנכנס לקודש הקודשים, ומביאה מחלוקת בעניין המחיצה שהייתה בבית המקדש השני בין ההיכל לקודש הקודשים. כשנכנס הכהן הגדול להיכל עם כף הקטורת והמחתה של הגיחלים בידיו, כפי שנתבאר בסוף המשנה הקודמת לאל בדף ממ"ז עמוד א', אומרת המשנה, היה מהלך בהיכל לצד מערב עד שהיה מגיע לבין שתי הפרוכות הפרוסות מצפון לדרום על פני רוחב ההיכל, זו לפנים מזו, המבדילות בין הקודש ובין קודש הקודשים. כך היה בבית המקדש השני, אבל בבית המקדש הראשון היה כותל בעובי של המה שמפריד בין הקודש לקודש הקודשים. וכאמור, בבית המקדש השני היו שתי פרוחות במקום הקיר הזה שהבדילו בין הקודש ובין קודש הקודשים, ודרכן היה נכנס לקודש הקודשים, וביניהם בין שתי הפרוחות היה אוויר, היה רווח של המה. ולדעת רשי היה בין הפרוחות אוויר המה מלבד עוביין, וכל אחת עובייה טפח, שהפרוחות נעשו לקלוט ביניהם את המת עובי המחיצה שהייתה שם בבית המקדש הראשון. ולדעת התוספות בדיבור המתחיל ועבוד, אחת משתי הפרוחות הייתה בתוך אותה המה, ולדעתם מה ששנינו במשנתנו ביניהם המה, צריך לומר שכיוון שעובי הפרוכת מועטו, נקת התנה שביניהם המה. מסיים את המשנה ואומרת, רבי יוסי אומר, לא הייתה שם בין ההיכל לקודש הקודשים אלא פרוכת אחת בלבד, שנאמר במשכן בספר שמות פרק חו פסוק למד ג', והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. הנה מפורש שרק פרוכת אחת הבדילה בין ההיכל לקודש הקודשים. זו היה המשנה שלנו בדף נ"א עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את שיטת חכמים שהיו שתי פרוכות בין ההיכל לקודש הקודשים. מקשה הגמרא, שפיר כאמר לו רבי יוסי לרבנן, הרי נכון אמר רבי יוסי במשנתנו לחכמים שיש ללמוד מהפסוק שהייתה רק פרוכת אחת להבדיל בין ההיכל לקודש הקודשים. מה ישיבו חכמים על כך? מתרצת הגמרא ורבנן, אמרי לה, חכמים ישיבו לך ליישב את שיטתם, אני מילי שדברים אלו שהייתה רק פרוכת אחת אמורים רק במשכן שבו חלל ההיכל הסתיים במקום שהתחיל חלל קודש הקודשים, בגבול שביניהם הניחו את הפרוכת. אבל במקדש, בבית המקדש השני, שבו נוסף בין חלל ההיכל לחלל קודש הקודשים מקום ברוחב המה, כיוון דלא אביה המה טרקסין, כיוון שלא היה באותו מקום כותל בעובי המה להבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים, הוא נקרא המה טרקסין, משום שבלשון יווני טרק לשון פנים וסין לשון חוץ, ובמקדש ראשון בלבד הוא דהווי, הכותל הזה היה למחיצה בין הקודש לקודש הקודשים, תחת הפרוכת שהיה במשכן, וזה היה רק בבית המקדש הראשון. כיוון שרק בבית המקדש הראשון היה גובה ההיכל וקודש הקודשים 30 אמה, כאמור בספר מלכים א' פרק ו' פסוק ב', והיו יכולים להעמיד כותל בעובי אמה בכל גובהו, אבל בבית המקדש השני שגובה ההיכלו וקודש הקודשים היו 40 אמות, כאמור במסכת מידות פרק ד' משנה ו', לא היו יכולים לעשות כותל בעובי אמה, כיוון שלא יכול להתקיים להחזיק מעמד בגובה יותר מ-30 אמה, וגם לא היו יכולים לעשות כותל עבה יותר מאמה, כיוון שאין להוסיף על מידות בניין בית המקדש כלום, משום שנאמר על בניינו בספר דברי הימים א' פרק כוח, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, ולכן עשו שתי פרוחות, והסתפקלו לרבנן בקדושתי, ונסתפקו חכמים בקדושת מקום המחיצה, איקה לפנים, איקה לחוץ, האם זה נחשב המקום כקודש הקודשים, ואם כן יש להעמיד את הפרוחת בקצה האמה שלצד ההיכל, כדי שהכהנים הנכנסים לצורך עבודה בהיכל לא יטעו, וייכנסו לאותו מקום הקדוש בקדושת קודש הקודשים, או שקדושתו כאיכל, ואם כן יש להעמיד את הפרוכת בקצה האמה שלצד קודש הקודשים, כדי שהכהן הגדול הנכנס להקטיר את הקטורת בקודש הקודשים לא יתאה ויקטיר באותו מקום, ואז נמצא שהוא מקטיר בחוץ, מחוץ לקודש הקודשים. ועבוד שתי פרוכות, מחמת הספק הזה, עשו שתי פרוכות, אחת בקצה האמה שלצד האיכל, ואחת בקצה האמה שלצד קודש הקודשים, כשביניהם היה אוויר מקום המחיצה. שמהפרוכת החיצונה ולחוץ ודאי איכלו, ומן הפרוכת הפנימית ולפנים ודאי קודש הקודשים הוא, והחלל, אמה שביניהם, ספקו. אבל רבי יוסי שאמר שהייתה רק פרוכת אחת, סבר שעשו פרוכת אחת בעובי אמה. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל ועבוד. והטעם שלא עשו פרוכת בעובי אמה על כל אותו מקום, לשיטתם של רבנן, כותבים התוספות בדיבור המתחיל ועבוד, כיוון שמשמע לחכמים בפירוש הפסוק, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים, שמן הצד החיצון של הפרוכת לצד ההיכל יהיה קודש, ומתחילת עובי הפרוכת ולפנים יהיה הכל קודש קודשים. וכך אכן היה במשכן. ואם היו עושים בבית המקדש פרוכת בעובי אמה, הרי ייתכן שקדושת האמה היא כמו לחוץ. ונמצא שעובי הפרוכת אינו בקודש הקודשים. ובבית המקדש הראשון, כיוון שעשו כותל על פי הדיבור ולא פרוכת כמו במשכן, היו יכולים להעמיד את הכותל שם, גם אם אין כולו בקודש הקודשים. אבל בבית המקדש השני שהוצרכו לעשות פרוכת כמו במשכן, הוצרכו גם לעמידה כולה בקודש הקודשים כמו במשכן. ולכן עשו שתי פרוכות, את האחת העמידו בתוך האמה בתחילתה, כדי שאם מקום האמה נחשב כלפנים, נמצא שכל עובי הפרוכת נמצא בקודש הקודשים, ואת הפרוכת השנייה העמידו מחוץ לאמה בתוך קודש הקודשים בתחילתו, כדי שאם מקום האמה נחשב כלחוץ, נמצא שוב שכל עובי הפרוכת נמצא בקודש הקודשים. בהליכת הכהן הגדול בהיכל לצורך כניסתו לקודש הקודשים, עמדו בפניו ארבע אפשרויות. א' בין הכותל הצפוני לשולחן, ב' בין השולחן למזבח, ג' בין המזבח למנורה, וד' בין המנורה לכותל הדרומי. הגמרא מביאה ברייתא מפרשת באיזה מהן, מהאפשרויות הללו, היה הכהן הגדול הולך. וכדי להבין את דברי הברייתא, יש להקדים את סדרי מקומות כלי המקדש המוזכרים בה. מזבח הקטורת עמד בחציו הפנימי של ההיכל, כלומר, בחציו המערבי והיה מכוון בין צפון ההיכל לדרומו. לפנים ממנו עמד השולחן שעליו לחם הפנים, כשבינו לכותל הצפוני היה רווח של שתי אמות ומחצה, וכנגד השולחן עמדה המנורה, כשבינה לכותל הדרומי היה רווח של שתי אמות ומחצה. הברייתא הזו הובאה בגמרא לאל בדף למד ג' עמוד ב'. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא כשעמד הכהן הגדול להיכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים ולצורך כך עבר את ההיכל ממזרח למערב, בין המזבח, בין מזבח הקטורת שבאמצע ההיכל למנורה שבדרום ההיכל היה מהלך, וממשיך ללכת עד שהגיע לפתח הפרוכת שבמערב ההיכל לצד דרומו. אלו הם דברי רב יהודה. רבי מאיר אומר היה מהלך בצידו הצפוני של ההיכל בין השולחן שבצפון ההיכל למזבח שבאמצעו עד שהגיע לפתח הפרוכת לצד צפונו. ויש אומרים, אמנם היה מהלך בצידו הצפוני של ההיכל, אבל היה הולך בין השולחן לכותל הצפוני של ההיכל. מבררת הגמרא מן, מי הם היש אומרים שבברייתא? משיבה הגמרא, אמר רב חסדא, רב יוסי היא. זוהי שיטת רב יוסי דאמר במשנתנו שבין ההיכל לקודש הקודשים הייתה רק פרוכת אחת. פתחה בצפון קאי, הפתח שבפרוכת המיועד להיכנס דרכו לקודש הקודשים היה בצפון אצל הכותל. ולכן הכהן הגדול הוא צריך להילך בהיכל לאורך כותלו הצפוני עד לאותו פתח. והיה עשוי באופן שראש הפרוכת שבצד זה לא הגיע עד הכותל, אלא היה כפול על הפרוכת בצידה החיצוני הפונה להיכל. ותפוס בה בקרס זהב, ועל ידי כך נוצר פתח בין הפרוכת לכותל להיכנס דרכו לקודש הקודשים. ומבאר רש"י שלדעת חכמים במשנתנו שהיו שתי פרוכות בין הקודש לקודש הקודשים, מבואר במשנה לקמן בדף נ"ב עמוד ב', שהפרוכת החיצונה היה ראשה כפול ומחובר לה בצידה החיצוני מן הדרום, והפרוכת הפנימית היה ראשה כפול ומחובר לה מן הצפון, ונמצא שכניסת הכהן הגדול לתוך חלל קודש הקודשים נעשית בצפון, שהרי הכהן הגדול היה נכנס מההיכל לקודש הקודשים בפתח של הפרוכת החיצונה שבדרום, והיה מהלך בין הפרוכות מדרום לצפון ונכנס לקודש הקודשים דרך פתח הפרוכת הפנימית שבצפון. ורבי יוסי, אף שחלק וסבר שהייתה רק פרוכת אחת, מכל מקום הוא מודה לחכמים שכניסת הכהן הגדול לתוך קודש הקודשים הייתה בצפון, וכיוון שלדעתו הייתה רק פרוכת אחת, היא הייתה פתוחה בצפון. אבל התוספות ריד לקמן בדף נ"ב עמוד ב' כותב שאין נראה כפירוש רש"י שהייתה הפרוכת פתוחה ועומדת, כיוון שאין זה דרך צניעות שכל הכהנים הנכנסים להיכל יציצו ויראו את קודש הקודשים. ולכן הוא מפרש שבהיכל היו קבועים קרסים, ובשפת הפרוכת היו לולאות כמין טבעות מבד, והיו נותנים את הלולאות בקרסים, וכך הייתה הפרוכת מחוברת יפה ומהודקת בקשר של קיימה בלא להזיזה כלל, אלא שהיו מניחים מלקשור בהידוק כשיעור כניסת הכהן הגדול, וכשרוצה לפתוח, מסלק את הלולאות מן הקרסים כשיעור כניסתו ופותח, וכשרוצה לסגור, מכניס את הלולאות בקרסים וסוגר כדי שלא יעמוד פתוח. מבארת הגמרא את שיטת רבי יהודה, ורבי יהודה הסובר שהיה מהלך בדרום ההיכל אמר לך, שתי פרוחות היו שם, החיצונה פתוחה בדרום והפנימית פתוחה בצפון, כמבואר במשנתנו ובמשנה לקמן בדף נ"ב עמוד ב', ופיתחה בדרום קאי, שהפתח שבפרוכת החיצונה מיועד לעבור דרכו לקודש הקודשים היה בדרום, ולכן הלך בדרום ההיכל עד אותו פתח. בהמשך בדף נ"ב עמוד א' תקשה הגמרא, מדוע לרבי יהודה אינו הולך בין הכותל למנורה. מבררת הגמרא את שיטת רבי מאיר, מקשה הגמרא, ורבי מאיר הסובר שהיה מהלך בצפון ההיכל בין השולחן למזבח, כמן סבירה לי, כדעת מי מהתנאים הנזכרים הוא סובר לגבי מקום הפתח שבפרוכת. אי כרבי יהודה סבירה לי, אם הוא סובר כרבי יהודה, שהפתח היה בדרום, אם כן נעול, ייכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים כרבי יהודה. כדעת רבי יהודה שמהלך בדרום ההיכל בין המזבח למנורה. אי כרבי יוסי סבירה לי, ואם הוא סובר כרבי יוסי שהפתח היה בצפון, אם כן נעול, ייכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים כרבי יוסי. כדעת רבי יוסי שמהלך בצפון ההיכל בין השולחן לכותל הצפוני. תרץ את הגמרא לעולם רבי מאיר כרבי יוסי סבירה לי. כרבי יוסי הוא סובר שהייתה פרוכת אחת שפיתחה בצפון, ולכן לא היה מהלך בדרום ההיכל בין המזבח למנורה. ואמר לך רבי מאיר, טעם הדברים שמהלך בין השולחן למזבח ולא בין השולחן לכותל הצפוני? משום שמלבד השולחן שעשה משה רבינו היו מצידיו עוד 10 שולחנות שהיו מונחים בשתי שורות. שורה אחת של 5 שולחנות ממזרח השולחן שעשה משה, ושורה שנייה של 5 שולחנות ממערבו לשולחן שעשה משה. כנאמר על שלמה המלך בספר דברי הימים ב' פרק ד', ויעש שולחנות 10, וינח בהיכל 5 מימין ו5 משמאל. ושנינו במסכת מנחות בדף צדיחת עמוד ב', שאין הכוונה שהניח 5 שולחנות מימין פתח ההיכל ו5 משמאל הפתח, שאם כן נמצא שולחן עומד בדרום ההיכל. והרי נאמר בספר שמות פרק חבב פסוק למד ה', והשולחן תיתן על צל הצפון. אלא הכוונה שהניח 5 שולחנות מימין, דהיינו ממזרח לשולחן של משה, ו5 שולחנות לשמאלו, דהיינו למערבו. כך מפרש רש"י. וכל שולחן אורכו 2 אמות ורוחבו אמה אחת. כמידת השולחן שעשה משה שנאמר בו, ועשית שולחן עצי שיטים המאתיים אורכו ואמה רוחבו. ואותם שולחנות לצפון ודרום של רוחב ההיכל היו מונחים, כלומר, כשראשיהם מצפון לדרום של רוחב ההיכל. כשיטת רב לזר ברב שמעון במסכת מנחות דף צדיחת עמוד ב', שהשולחנות מונחים היו לאורכם מצפון לדרום של רוחב ההיכל ב-10 אמות הצפוניות ביותר שבו, כשהם מרוחקים ממנו מעט מן הקיר הצפוני. ונמצא שאורך שורה של 5 שולחנות הוא 10 אמות, ורוחב ההיכל מצפון לדרום 20 אמה, כלומר, רוחב 10 אמות בצפונו ורוחב 10 אמות בדרומו, וכיוון שאין להעמיד אפילו מקצת שולחן בדרום ההיכל, אלא כולו צריך לעמוד בצפונו, כנאמר, והשולחן תיתן על צל הצפון, וצריכו להניח בכל שורה 5 שולחנות זה אחר זה, כשראשו של זה נוגע בראשו של זה, מהכותל הצפוני ועד אמצע ההיכל ללא רווח, כיוון שרק כך עמדו כל השולחנות בחציו הצפוני של ההיכל. ומפסק אלי שולחן, וכיוון שכן השולחן הצפוני בכל שורה עומד בדרכו מלילך לאורך הכותל הצפוני, ולא מתאי אלי, ואין הכהן הגדול יכול להלך שם לצורך כניסתו לקודש הקודשים. ולכן הלך בין השולחן למזבח, שהמזבח היה משוך מעט מהשולחנות למזרח, וכך היה לו מקום להלך בין המזבח לשולחן הדרומי. והטעם שהכהן הגדול הלך בין השולחן למזבח ולא בין המנורה למזבח, לא היה כדי שלא להרבות באילוך, שהרי מכל מקום צריך להלך בחצי ההיכל הדרומי עד שיעבור את שתי השורות של השולחנות, והילוך שניהם שווה, אלא משום שהצפון חשוב יותר, כמו שמצינו במסכת סוכה דף נון וב, שלכן משמר הנכנס בשבת בבוקר נוטל את חלקו בלחם הפנים בצפון. והיא באה את אימא מתרצת הגמרא תירוץ נוסף, על השאלה רבי מאיר הסובר שהיה מהלך בצפון ההיכל בין השולחן למזבח, כדעת מי מהתנאים הנזכר הוא סובר לגבי מקום הפתח שבפרוכת, היא בית אימא תוכל לתרץ עוד תירוץ לעולם סבר רבי מאיר שעשרת השולחנות ראשיהם מזרח ומערב של אורך ההיכל היו מונחים. כלומר, כשראשיהם ממזרח למערב של אורך ההיכל, ובאמת הכהן הגדול היה יכול לעבור בין השולחנות לכותל הצפוני, ומכל מקום משום כבוד השכינה השורה בקודש הקודשים, שלפתחו הולך הכהן הגדול, לעבור אחרה, אין זה דרך ארץ למאה לידיה, להיכנס לקודש הקודשים בגלוי, שכשמהלך בסמוך לכותל הצפוני בכל אורך ההיכל, בכל עת הליכתו, מתבונן נכחו דרך פתח קודש הקודשים שכנגדו, ונהנה בראייתו מקודש הקודשים, וזו פריקת עול יראת שמיים, אומר המאירי. ולכן היה הכהן הגדול הולך לעבר הפתח שבפרוכת במקום דרומי יותר, בין השולחן למזבח, ולא בסמוך לכותל מול הפתח. ורבינו חננאל מפרש שאינו דרך ארץ להיכנס מיד לקודש הקודשים, אלא צריך שקודם יתה עצמו מעט מהפתח לצידו כמודיע שהוא מבקש להיכנס, ולכן לא הלך בין השולחן לכותל, אלא בין השולחן למזבח. מבארת הגמרא את טעם רב יוסי שהכהן הגדול הלך בכל אורך ההיכל כנגד פתח קודש הקודשים. ורב יוסי שאמר שמהלך בין השולחן לכותל הצפוני ואין להימנע מכך משום שאין זה דרך ארץ, אמר לך אין בך חיסרון דרך ארץ. שרי חביבין ישראל אצל הקדוש ברוך הוא כפי שמצינו, שלא יצריכן הכתוב לשליח, למנות שליח שיתפלל עליהם, אלא כל אחד ואחד מתפלל לפני השם על עצמו. כפי שביקש שלמה המלך כשסיים לבנות את בית המקדש בספר מלכים א' פרק ח' פסוק למד ח', כל תפילה, כל תחינה אשר תהיה לכל האדם, לכל עמך ישראל אשר ידעון, איש נגע לבבו ופרס כפיו אל הבית הזה. לאף שהכהן הגדול היה שליח כל ישראל, כדי להלן מכל מקום ביד כל איש ישראל לעשות שיאזין השם לתפילתו כמו לתפילת כהן גדול, אם הוא הגון והתקרב להשם בתפילתו, כך אומר עין הבדולח. וכתב בדברי שאול, שזה דווקא בזמן בית המקדש שתפילתנו הייתה זכה והיו ישראל יודעים בעצמם נגעי לבבם, ולכוון דווקא לכבוד שמו, אבל עכשיו בגלות אמרה נאטם ליבנו, ואנו צריכים לתפילת הצדיק שהוא פרוש מהעולם הזה ותפילתו זכה שיתפלל עלינו. ולכן גם הכהן הגדול שהוא שליח שלהם לעשות את העבודה במקדש ביום הכיפורים חביב לפני השם ויכול להיכנס בגלוי בהליכה בכל אורך ההיכל כנגד פתח קודש הקודשים. ולכן סובר רבי יוסי שיכול ללכת בין השולחן לכותל הצפוני ואין בכך חיסרון דרך ארץ. ואילו רבינו חננאל מפרש שבכל השנה צריך הכהן הגדול כשבא אל הקודש אל ההיכל להיות לבוש במעיל שבשולב פעמונים ובתוכם רימונים כדי שיקישו זה בזה וישמיעו קול. כשליח האומר למלך שפלוני רוצה להיכנס. ואילו ביום הכיפורים הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ללא המעיל. משום שמחמת חביבותו אצל השם אינו נצרך לשליח שיומר שהוא רוצה להיכנס. ומשום כך גם יכול להיכנס ולהילך מיד למול הפתח ואינו צריך שקודם לכן יתה מעט מהפתח לצד כמודיע שהוא מבקש להיכנס. מקשה הגמרא לשיטת רב יהודה שהכהן הגדול היה מהלך בהיכל בדרומו כדי להיכנס לקודש הקודשים בין המזבח למנורה. ורב יהודה נמי וגם לרב יהודה קשה נעול שיכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים על ידי שיהלך בהיכל בין המנורה לכותל הדרומי של ההיכל לכל אורך ההיכל שהרי צריך להגיע לפתח שבדרום הסמוך לדרך הזו. וכאן אין לתרץ שאין זה דרך ארץ להלך כנגד הפתח שהרי רב יהודה סבר כחכמים שהיו שם שתי פרוכות, וכיוון שכן אף כשהולך בהיכל כנגד הפתח אינו יכול להסתכל לפנים. כך מסביר תוספות הראש, תרץ את הגמרא שאם ילך בין המנורה לכותל משחרי מני ישחירו בגדיו מאשן המנורה שישחיר את הכותל, ונפסלים לעבודה כדין בגדים שנתלכלכו. כמבואר במסכת זבחים דף חי עמוד ב', מבררת הגמרא את ספיקם של חכמים בעניין המחיצה שבין ההיכל לקודש הקודשים שהייתה בבית המקדש הראשון. אמר רבי נתן, אמת רקסין, כותל המחיצה באובי אמה שהבדיל בבית המקדש הראשון בין ההיכל לקודש הקודשים, לא הכריעו בו חכמים אי כלפנים אי כלחוץ. האם הוא נחשב מחלקו הפנימי של הבית, ואמה זו נחשבת מעמותיו של קודש הקודשים, או שמה הוא נחשב מחלקו החיצוני של הבית, ואמה זו נחשבת מעמותיו של ההיכל. מתקיף לרבינה, מקשה רבינה, מה היא טעמה? מה הטעם שחכמים נסתפקו עם אמה זו מעמות קודש הקודשים או מעמות ההיכל? הילה, אם נאמר שנסתפקו משום דכתיב, נאמר בבית המקדש הראשון בספר מלכים א' פרק ו', פסוק ב', והבית אשר בנה המלך שלמה להשם, 60 אמה אורכו, ו-20 רוחבו ו-30 אמה קומתו. כלומר שאורכו של בית המקדש, דהיינו ההיכל וקודש הקודשים ביחד, היה 60 אמה. וכתיב עוד נאמר בבית המקדש הראשון שם, ו-40 באמה היה הבית, הוא ההיכל לפני, כלומר שמתוך 60 אמה, 40 אמה היו אורך ההיכל, וכתיב עוד נאמר בו, ולפני הדביר 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב ו-20 אמה קומתו, כלומר, שלפני מן הדביר, שהוא המחיצה המבדילה בין ההיכל לקודש הקודשים המכונה אמת רקסין, היה מקום שאורכו ורוחבו וגובהו, כל אחד מהם, 20 אמה, והוא קודש הקודשים. ומה שנאמר בפסוק שהובא לאל שגובה הבית היה 30 אמה, היינו עם העלייה שהייתה על גביו. אבל גובה קודש הקודשים עצמו היה 20 אמה. כך מסביר רש"י שם בספר מלכים. אבל במסכת בבא בתרא בדף צדיק ח' מבואר, שגובה כל קודש הקודשים היה 30 אמה כמבואר לאל, והפסוק כאן מדבר בחלל, שמעל הכרובים שעשה שלמה שגובהו 20 אמה. מאחר והכרובים עמדו על רצפת קודש הקודשים, וגובעם 10 אמות. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל ו-20. אומרת הגמרא ולא ידינן, אין אנו יודעים לגבי מקום זה הנקרא אמת רקסין, היא מהני 20, אם הוא בכלל 20 אמה אלו שלפנים ממנו שהם מקודש הקודשים, וחלל קודש הקודשים ממזרח למערב היה רק 19 אמות, והיא מהני 40, או שהוא בכלל 40 אמה אלו שמחוצה לו, שהם מן ההיכל, וחלל ההיכל ממזרח למערב היה רק 39 אמות. ושאר הקטלים שלא נסתפקו בהם את הספק הזה, הייתה קבלה ביד החכמים לגבי מידתם. אם כן מקשה רבינה ודילמה, שמה יש לומר שרוחב האמה של המחיצה, לא מהני 20, אינו מ-20 האמה של קודש הקודשים, ולא מהני 40, וגם אינו מ-40 האמה של ההיכל, אלא נוסף עליהם. וחלל ככה השיב, והכתוב האמור, והבית אשר בנה המלך שלמה להשם 60 אמה אורכו, חישב רק את החלל, שאורכו הכולל לכן היה 60 אמה, ומתוכם חלל ההיכל 40 אמה, וחלל קודש הקודשים 20 אמה, אבל את הכותלים של המקדש לא ככה השיב, לא חישב במידות הללו. ורוחב אמת המחיצה שבין ההיכל לקודש הקודשים, אינו מ-40 אמות ההיכל, וגם אינו מ-20 אמות קודש הקודשים. ורבינה מביא ראיה לדבריו, תדע, אביא לך ראיה שרוחב האמת טרקסין אינו מובלע בחשבון של 40 אמות ההיכל ואינו מובלע ב-20 אמות קודש הקודשים. לכל אחד כחשיב כותלים, שהרי בכל מקום שמחשב התנה את רוחב כותלי בית המקדש, חשיב ללדידי, הוא מחשב בפירוש את רוחב הכתלים, וזאת מלבד החלל באורך 60 אמה של ההיכל וקודש הקודשים. דתנן, שנינו במשנה במסכת מידות פרק ד', משניות ו' וז', ההיכל, דהיינו כל בניין בית המקדש, למרות שבדרך כלל ההיכל הוא המקום שלפני קודש הקודשים הנקרא קודש או אוהל מועד, חכמים רגילים לקרוא לכל בניין בית המקדש כולו ההיכל, וגם במשנה הזו קורא התנה ההיכל בין להיכל ובין לקודש הקודשים, כך מסביר התוספות יום טוב. אם כן למדנו במשנה במסכת מידות ההיכל, כל בניין בית המקדש היו מידותיו 100 אמה ממזרח למערב, על 100 אמה מצפון לדרום, ברום בגובה 100 אמה. ומפרט את המשנה מה נכלל ב-100 אמה שממזרח למערב. עובי הכותל החיצוני של האולם שלפני ההיכל היה 5 אמות. רוחב פתח האולם היה 20 אמות וגובהו 40 אמות. ועובי מפתן הפתח והיסוד למטה היה 5 אמות. וכן היה עובי החומה שמקיפת הפתח ולמעלה, הצוף גובה בית המקדש שהוא 100 אמה. וממערב לחומה הזו היו חלל האולם וכיפתו במשך 11 אמות, כפי שיבואר, כך מסביר רש"י. אם כן, מפרט את המשנה מה נכלל במאה אמות שממזרח למערב, עובי הכותל החיצוני של האולם שלפני ההיכל היה 5 אמות, ורוחב כיפת חלל האולם היה 11 אמות, מלבד עובי כותלו החיצוני של חומת האולם שמעל הפתח. כך אומר רש"י, ואילו תוספות ריד כותב, שעל 11 אמות חלל האולם לא הייתה כיפה ותקרה, אלא אוויר מגולה. ועובי הכותל המזרחי של ההיכל שבין האולם להיכל היה 6 אמות, ואורכו של חלל ההיכל היה 40 אמה. ואמה עובי הכותל הנקרא אמה טרקסין, שבין ההיכל לקודש הקודשים. ו-20 אמה אורך בית קודשי הקודשים. ועובי הכותל המערבי של ההיכל, דהיינו הכותל של קודש הקודשים, היה 6 אמות. ומה שקרה לו עתן הכותל ההיכל, משום שאין קודש הקודשים נחשב לחדר בפני עצמו, אלא ההיכל כולל שני חלקים, האחד נקרא קודש, והשני שהוא מעולה מן הראשון נקרא קודש הקודשים. וחלל התא, חלל הלשכה, שהיה ממערב לכותל קודש הקודשים, הייתה מידתו 6 אמות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כותל, כיצד אמרו כאן שחלל התא 6 אמות, מפורש בפסוק בספר מלכים א' פרק ו' פסוק ו', שהיציא התחתונה, דיינו התא התחתון, 5 אמות, ולא 6. תרצים התוספות שכדי שלא ירקבו הקורות שבין התאים מלחות הכותל, לכן הצרו את כותל ההיכל, ועל ידי כך היה מקום להנחת הקורות בלא לתוכוון בכותל. וכיוון שהוצר הכותל במקום התא, עמד דוביו שם על 6 אמות במקום 7, ונתרחב חלל התא ל-6 אמות. וזה היה בתא העליון, אבל בתא התחתון שלא הוצרכו להנחת קורות, נשאר רובי הכותל על 7 אמות וחלל התא על 5 אמות כמפורש בפסוק. והטעם שהטענה חישב את מידת כותל ההיכל והטעה שבקומה האמצעית ולא את מידת כותל ההיכל והטעה שבקומה התחתונה, למרות שמידת שניהם עולה לאותו שיעור, זה משום שלאחר שחישב את כותלו המזרחי של ההיכל שהוא 6 אמות, נוח לו לחשב גם במערב במקום שהוא 6 אמות. ועובי הכותל המערבי של הטעה היה 5 אמות, ונמצא שכל אורך בית המקדש ממזרח למערב היה 100 אמה. ומפורש התנא חישב את אמת הכותל שבין ההיכל לקודש הקודשים בפני עצמה, מלבד 40 אמות חלל ההיכל ו-20 אמות חלל קודש הקודשים. מסיק רבינה אלא ודאי עובי האמת טרקסין היה מלבד 40 אמות חלל ההיכל ו-20 אמות חלל קודש הקודשים, וחכמים נסתפקו רק לגבי קדושתי, לגבי קדושת אותו מקום, היא כלפנים, היא כלחוץ. האם זה כקדושה של לפנים, דהיינו כקדושת קודש הקודשים, או שהיא כקדושה של החוץ, דהיינו כקדושת ההיכל. ובזה נסתפקו החכמים שהיו אחרי תקופת בניין בית המקדש הראשון. אבל שלמה המלך שבנה את הבית ודאי מסתבר שגילה לו דוד אביו איזה קדושה יש למקום הזה, או שחקר זאת בחוכמתו וידע מעצמו. כך אומר חידושי רבינו משה מאימרן. מוסיפה הגמרא ואומרת, והיינו, וספק זה וכאותו ספק דאמר רבי יוחנן, באי יוסף איש עוצל. הסתפק יוסף איש עוצל, תושב מקום ששמו עוצל. נאמר לגבי עשיית בית המקדש הראשון בספר מלאכים א' פרק ו' פסוק י"ט, ודביר בתוך הבית מפנימה, איכין לתיתן שם את ארון ברית השם. היא באה אליי ונסתפק יוסף איש עוצל, איכי כאמר קרא, אם כוונת הכתוב לומר כך, ודביר בתוך הבית, כלומר שלמה המלך עשה מחיצה להפסיק בין איכה לקודש הקודשים, ומפנימה איכין לתיתן שם את ארון ברית השם, כלומר לפנימה המחיצה, לצד מערב הכין מקום חלל שהוא קודש הקודשים לתת שם את ארון ברית השם, ואם כן מקום המחיצה אינו קדוש כקודש הקודשים אלא כאיכל, הודיל מה אחי כאמר, או שמכך כוונת הכתוב לומר, ודביר בתוך הבית מפנימה, כלומר עשה מחיצה בין האיכל לקודש הקודשים, ומחיצה זו איכין לתיתן שם את ארון ברית השם. דהיינו שאיכין מקום באותה כניסה של קודש הקודשים, כדי לתת בתוכו את הארון, ואם כן, מקום המחיצה קדוש כקודש הקודשים. ומבואר שדברי רבינה שחכמים הסתפקו עם קדושת האמת רקסין, כקדושת האיכל או כקדושת קודש הקודשים, הם כדברי רבי יוחנן בשם יוסף איש עוצל שהסתפק. האם כוונת הכתוב לומר שקדושת הדביר היא כקדושת ההיכל, או שכוונתו לומר שקדושתו כקדושת קודש הקודשים. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן שיוסף איש עוצל נסתפק בכוונת הפסוק ודביר בתוך הבית מפנימה. שואלת הגמרא ומי מספק עליי וכי ייתכן שיוסף איש עוצל נסתפק בכוונת הפסוק ודביר בתוך הבית מפנימה? והתניא הרי שנינו בברייתא איסי בן יהודה אומר חמש מקראות חמש תיבות בתורה אין להן הכרה, אין אנו יודעים להיכן שייכות בפסוק שנאמרו בו. האם למה שנאמר לפניהן או למה שנאמר אחריהן? כלומר, האם יש לקרוא את התיבה ולפרשה עם התיבות שלפניה, או שיש לקרוא את התיבה ולפרשה עם התיבות שלאחריה? ואין לומר שהם נכתבו בתורה באופן זה כדי לדורשם גם לפניהם וגם לאחריהם, כפי שמצינו בשאר מקומות, כגון, יש פסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדזיין, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. דורשת הגמרא במסכת בבא מציע בדף ס"א, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית, ובנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. אי אפשר לפרש פה לגבי הפסוק אצלנו שהרי דרשותיהם סותרות זו לזו, או שמפיסוק הטעמים לא נראה כך, כפי שהגמרא תבהר בהמשך. אז אם כן יש בתורה חמש תיבות, שאין להם הכרע, לא יודעים להיכן שייכות התיבות הללו בפסוק, האם למה שנאמר לפניהם או למה שנאמר לאחריהם. ואילו הם התיבות. סט, שבפסוק שאמר השם לקין לאחר שהרג את הבל אחיו בספר ראשית פרק ד' פסוק ז', הלא אם תיטיב סט, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ. ניתן לקוראה ולפרשה עם תחילת הפסוק, שאם תיטיב את מעשיך, סט, יסלח לך. אבל ניתן לקוראה ולפרשה עם המשך הפסוק, סט, ואם לא תיטיב, כלומר, אם לא תיטיב את מעשיך, תישא את אבונך ותיענש. ואז לפי זה המילה סט מלשון נשיאת אבון, על ידי החוטא שישאר אבונו עליו. ובתחילת הפסוק נאמר לו שאם ייטיב לא יישא את אבונו ולא יענש. התיבה השנייה שמסתפקים לגבי המשוקדים, שבפסוק בספר שמות פרק חפי פסוק למדלת ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה, שניתן לקוראה ולפרשה עם תחילת הפסוק, ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים, כלומר שרק הגביעים היו מצוירים ולא כפתוריה ופרחיה, כדרך שעושים לכלי כסף וזהב, בליטות מצוירות כעין שקדים, אבל ניתן לקורא עם המשך הפסוק משוקדים כפתוריה ופרחיה, כלומר שרק כפתוריה ופרחיה היו משוקדים ולא הגביעים. התיבה השלישית שנחרה לגביה, מחר. בפסוק שנאמר במלחמת המלאק, בספר שמות פרק י' ז' פסוק ת' ויומר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. ניתן לקרוא את התיבה הזו ולפרשה עם תחילת הפסוק, שאמר משה ליהושע, וצא ילחם בעמלק מחר. והיום אנוכי ניצב על ראש הגבעה להתפלל עליך שתצליח. וניתן לקוראה ולפרשה עם המשך הפסוק שאמר לו וצאי לכם מיד ומחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה להתפלל אבל היום אינך צריך לתפילתי כדי להצליח במלחמה. התיבה הרביעית שאין הכרה לגביה ארור שבפסוק שנאמר בדברי יעקב על שמעון ולוי בספר בראשית פרק ממתת פסוקים ו' וז' כי ואפה מרגו איש לאחר ששכם בן חמור תימא דינה אחותם מרגו שמעון ולוי את חמור ושכם וכל זכר בעירם וכרעם יעקב איש בלשון יחיד משום שכוונתו על כל אחד ואחד כלומר באפה מרגו כל איש שכעסו עליו. אז נאמר בפסוק כי ואפה מרגו איש וברצונם עיקרו שור ארור אפם כי אז. ניתן לקוראה ולפרשה עם הפסוק שלפניה וברצונם עיקרו שור ארור. כלומר קרטו את רגלי השור של הארור. דהיינו שורו של שכם בן חמור שהוא מבני כנען. ואף עליו נאמר ארור כנען. וניתן לקרוא את התיבה ארור ולפרשה עם המשך הפסוק ארור אפם כי אז. כלומר כעסה מאז של שמעון ולוי יהיה ארור. והתיבה החמישית שאין לגביה הכריה וקם. פסוק בספר דברים פרק למד א' פסוק ת' ז' ויומר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, ניתן לקוראה ולפרשה עם תחילת הפסוק שאמר השם למשה, הנך שוכב עם אבותיך וקם, כלומר, תשכב עם אבותיך ולאחר מכן תקום בתחיית המתים, ובזה רמז לו על תחיית המתים לעתיד לבוא, אומר רש"י. והמשך הפסוק הוא שלאחר פטירתו יעבוד העם הזה עבודה זרה. וניתן לקוראו לפרשה עם סוף הפסוק שאמר השם למשה, אינך שוכב עם אבותיך, ולאחר מכן וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, כלומר לאחר פטירתך יקום עם ישראל ויתעה אחרי עבודה זרה. ותניה, שנינו בברייתא, הוא אותו אדם הנקרא יוסף איש עוצל, הוא נקרא גם יוסף הבבלי, והוא נקרא גם איסי בן יהודה, והוא נקרא גם איסי בן גור אריה, והוא נקרא גם איסי בן גמליאל, והוא נקרא גם איסי בן מהללל, ומה שמו האמיתי? איסי בן עקביה שמו. מבואר שאיסי בן יהודה, שהוא יוסף איש עוצל, נסתפק רק בחמישה הפסוקים האמורים, כיצד לקורם ולפרשם, וקשה על דברי רבי יוחנן, שיוסף איש עוצל נסתפק גם בקריאת ופירוש הפסוק, ודביר בתוך הבית מפנימה, היכין לתיתן שם את ארון ברית השם. תרץ את הגמרא בדאורייתא לקא, בן דנביא איכא. בתורה אין ספק ואין הכרע, אלא בחמש התיבות שמנה איסי בן יהודה, והוא מנה בברייתא רק תיבות שבתורה. אבל בספרי הנביאים אכן יש ספק בתיבות נוספות, כפי שרבי יוחנן אמר בשם יוסף איש עוצל, שיש להסתפק בקריאת הפסוק, ודביר בתוך הבית מפנימה איכין. מקשה הגמרא ובדאורייתא לקא, וכי בפסוקי התורה אין ספק אלא בחמש התיבות האמורות? והאיקה דבאי רב חיסדה, והרי יש את הפסוק שהסתפק רב חיסדה כצד לקוראו ולפרשו. נאמר בספר שמות פרק כ"ד פסוק ה', וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. בסיום קבלת התורה כתב משה דברי השם, ולאחר מכן בנה מזבח ו-12 מצבות ל-12 שבטי ישראל, ושלח את בכורות בני ישראל לעלות עולות ושלמים. יש להסתפק האם במה שנאמר וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, הכוונה שיקריבו כבשים לעולות, ולאחר מכן ממשיך הפסוק ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים, כלומר הביאו כבשים לעולות ופרים לשלמים. ואם כן, במילה עולות יש להפסיק עם הטעם שקרוי אתנחתה, ובמסכת חגיגה בדף ה' עמוד ב' פירש רש"י, או שיפסיקו באתנחתה כמו שאנחנו קוראים את המילה עולות, או בזקף קטון שאף הוא טעם שמפסיק בין התיבה לתיבות שאחריה. או דילמה אידי ואידי, שמה בין העולות ובין השלמים היו פרים, ויש לחבר מה שנאמר ויעלו עולות למילה פרים הכתובה בהמשך הפסוק, ולקרוא ולפרש את כל הפסוק כאחד, ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. ואם כן, אין טעם האתנחתה במילה עולות, אלא טעם גרש, כדי לחבר כל התיבות של הפסוק כאמור. הנה מבואר שיש פסוק נוסף בתורה שיש להסתפק בקריאתו. תרץ את הגמרא לרב חיסדה מספקא לי. רב חיסדה אכן הסתפק בקריאת ופירוש הפסוק הזה, אבל לאיסי בן יהודה פשיטא לי, היה הדבר פשוט כאחד מן הצדדים, והוא הסתפק רק לגבי חמש תיבות שהובאו לאל, שלגביהם לא היה לו הכרע כיצד לפרשם. האם להצמיד את המילה הזו לחלק הראשון של הפסוק או לחלק השני? וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריי, הגענו למשנה בדף נון ב' עמוד ב'. המשנה ממשיכה בתיאור אופן הפתח שבין ההיכל לקודש הקודשים וכניסת הכהן הגדול לקודש הקודשים ביום הכיפורים. והתיאור הזה הוא לפי שיטת חכמים במשנה הקודמת לאל בדף נון א' עמוד ב', ששתי פרוחות הבדילו בין הקודש לבין קודש הקודשים. אומרת המשנה, החיצונה, הפרוכת החיצונה הייתה פרופה מן הדרום, כפולה בקצה הדרומי שלה כלפי חוץ, ונאחזת בקרס של זהב שהוא כמין תכשיט שמכניסים את שתי ראשיו בשני חורים בצדדים ומחברם בהם כדי שתישאר כפולה ופתוחה. ואילו התוספות ריד טוען שלפי פירוש רש"י אין זה דרך צניעות שיהיה פתח קודש הקודשים פתוח וכל הכהנים הנכנסים להיכל יציצו ויראו בתוך קודש הקודשים, ולכן התוספות ריד מפרש שפרופה היינו שהיו הקרסים תקועים בכותל, והיו לולאות טבעות בשפת הפרוכת, והיו מחברים את הלולאות על ידי הקרסים, וחיבור זה נקרא פריפה. ואופן הפתח כאן היה שכל הפרוכת מלמעלה למטה הייתה מחוברת ומעודקת יפה לכותלי הבית על ידי קרסים ולולאות, והיו שם תמיד בלא להזיזם כלל, אבל במקום כניסת הכהן הגדול היו מניחים את הלולאות בקרסים שלו בהידוק, ובשעה שרוצה לפתוח ולהיכנס היה מסלק את הלולאות מן הקרסים ופותח, כשרוצה לסגור היה מכניס את הלולאות בקרסים, וזה היה הפתח של קודש הקודשים. אומרת המשנה, והפנימית, הפרוכת הפנימית הייתה כפולה ופתוחה מן הצפון בקצה הצפוני שלה. דהיינו, החלק התחתון של הפרוכת מקופלת על גבי הפרוכת ויוצרת פתח. והיה הכהן הגדול נכנס דרך הפתח הדרומי שבפרוכת החיצונה, ומהלך מדרום לצפון ביניהם בין שתי הפרוכות עד שמגיע לפתח של הפרוכת הפנימית שבצפון. וכאשר הגיע לצפון בפתחו של קודש הקודשים, לאחר שנכנס לתוכו, הופך פניו לדרום ללכת אל הארון, כדי שיהיה ימינו לצד הארון שממערב לפרוכת, אומר הראש, הוא מהלך לצד דרום לשמאלו עם הפרוכת, בסמוך לפרוכת כשהיא משמאלו, שהפרוכת הייתה ממזרח לקודש הקודשים, והמהלך מצפון לדרום שמאלו לצד מזרח, עד שהוא מגיע לארון, עד בין הבדים שהם באמצע חלל קודש הקודשים, שהארון שעשה משה היה לו, אוויר שמידתו 10 אמות לכל רוח משני צדדיו, כאמור במסכת בבא בתרא דף צדיתת עמוד א', ואף שכל רוחב קודש הקודשים היה 20 אמה, אבל מקום הארון אינו ממידה זו, ובנס לא היה תופס מקום בקודש הקודשים. וכמן כותב רשי שבדי הארון, אילו עמותות שהיו בצידי הארון, היו ארוכים עד הפרוכת, כשראשם האחד היה לצד מערב, השני למזרח. אחד היה בראש הארון לצד צפון, והשני בראשו השני לדרום. ואורך הארון 2.5 אמות היה ביניהם. והבן יהוידע בייר את טעם הסדר הזה, שהפתח החיצוני היה בדרום והפנימי בצפון, והיה הולך מן הדרום לצפון, ואחר כך פונה לדרום עד שמגיע לארון, משום שהדרום רומז לחוכמה והצפון לעושר. כאמור במסכת בבא בתרא בדף חפי עמוד ב', הרוצה שיחכים ידרים, ושיעשיר יצפין, וסימנך שולחן בצפון ומנורה בדרום, וראוי שבתחילה יעסוק האדם בחוכמה, ורק לאחר מכן יעסוק בעושר. אבל לא ישתקע בעסק העושר, אלא חוזר ופונה ומביט בחוכמה, ולכן כיוון שהגיע לצפון, הופך פניו ומהלך לדרום בסמוך לפרוכת שמגיע לנוכח הארון שהוא מקום התורה והמצוות. ממשיכה המשנה ואומרת, הגיע לארון, הגיע הכהן הגדול לארון, נותן את המחתה עם הגיחלים על הקרקע שבין שני הבדים של הארון. כיוון שנאמר בה, כי וענה נראה על הכפורת, והיה צריך להקטירה סמוך לכפורת. וצבר, הערים את הכתורת על גבי הגיחלים שעל המחתה, ונתמלא כל הבית כולו עשן. כלומר, היה הכהן הגדול ממתין שם עד שנתמלא כל הבית עשן, אומר הרמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים פרק ד' הלכה א'. המשיכה המשנה ואומרת, יצא מקודש הקודשים, ובא לו בדרך בית כניסתו, היה מהלך ביציאתו כדרך שנכנס, דהיינו שלא יסב את פניו לצאת, אלא משאיר פניו כלפי הדרום לנוכח הארון, ויוצא כשהוא הולך דרך אחוריו מפני אימת שמיים. ואף שביה דרך אחוריו לא שמה ביה, כאמור במסכת שבועות אף י"ז עמוד ב', מכל מקום, יציאה דרך אחוריו שמה יציאה. היה עושה כן כתלמיד הנפרד מרבו, ככה תוסות בדיבור המתחיל יצא. הגמרא תביא מקור לכך שהיה יוצא באופן הזה, ומתפלל תפילה קצרה בבית החיצון לקודש הקודשים, דהיינו באיכל, והגמרא תבאר מה הוא התפלל. והטעם שהתפלל דווקא לאחר הקטרת הקטורת ולא אחר גמר כל העבודה, כיוון שבשעת הקטורת הוא רצוי בעיני השם. כנאמר בספר דברים פרק למד ג', ישימו קטורה באפיך, ולאחר מכן נאמר ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, כלומר בעת שישימו קטורה, שיקטירו את הקטורת מקובלת תפילתם, וברך השם חילו כשפועל ידיו תרצה שהיא הקטורת, כפי שדרשה הגמרא ללמדף חבב עמוד א' את הפסוקים הללו לעניין הקטורת. כך אומר רבינו משה ממרן, ומה שהוא התפלל דווקא בהיכל ולא בקודש הקודשים, בייר התפארת ישראל, כיוון שהוא מקום הרוחניות ואין ראוי שישאה להתפלל בו על דברים גופניים. והחזון יחזקאל על התוספתא של מסכת יומא כותב, שבאמת אין איסור בתפילה בתוך קודש הקודשים. מה שלא היה עושה כן ייתכן שהוא כדי שלא יסתכל בקודש הקודשים. אבל בהיכל אין קפידה בזה ולכן היה מתפלל שם. מסיים את המשנה ואומרת, ולא היה מעריך בתפילתו כדי לא להבעית את ישראל, לא להפחיד את ישראל שאם יתעכב, יחששו שמת. כיוון שבבית המקדש השני היו פעמים רבות שמיתים הכהנים הגדולים בקודש הקודשים. כיוון שלא היו ראויים או אם שינו דבר במעשה הקטורת. והרי אף בארון הכהן שהיה צדיק נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ב', ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת ולא ימות, כי וענה נראה על הכפורת, אלא יבוא רק ביום הכיפורים בהקרבת פר בן בקר לחטאת, ואיל לעולה כמבואר בפסוק של האחריו. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. ראי המשנה שלנו, בדף נ"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, החיצונה, הפרוכת החיצונה הייתה פרופה מן הדרום, והפרוכת הפנימית מן הצפון. הכהן הגדול מהלך ביניהם בין הפרוכות, עד שמגיע לצפון, הגיע לצפון, הופך פניו לדרום, מהלך לשמאלו עם הפרוכת, לאורך הפרוכת, עד שהוא מגיע לארון. תמאה הגמרא, כיצד ייתכן שהיו גם פרוכות וגם ארון? במה יסקינן? באיזה מקדש? באיזה בית המקדש עוסקת משנתנו? הילי, מה אם נאמר שעוסקים במקדש ראשון, קשה מאב ופרוכות? וכי בבית המקדש הראשון היו פרוכות להבדיל בין ההיכל לקודש הקודשים? הרי למדנו לאל בדפנון א' עמוד ב' שכותל באובי אמה נקרא המטרקסין היה בבית המקדש הראשון למחיצה בין הקודש לקודש הקודשים. אלא תאמר שעוסקת המשנה במקדש שני, שהיו בו פרוכות להבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים, קשה, מאב הארון, וכי בבית המקדש השני היה ארון בקודש הקודשים. והתניה, שנינו הברייתא במסכת אוריות דף י"ב עמוד א', וכן במסכת קריטות בדף ה' עמוד ב', משנגנז הארון בתקופת מלכות יהושיהו שבסוף תקופת בית המקדש הראשון, נגנזה עמו צנצנת אמן שהניחו בו למשמרת. כנאמר בספר שמות פרק ט"ז פסוק למד ג', ויאמר משה אל הארון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם, וצלוחית שמן המשחה שעשה משה במדבר בציווי השם. כנאמר ועשית אותו שמן משחת קודש, ומקלו של הארון שפרח והונח לפני השם למשמרת, כדי שלא יבואו לערער על הכהונה. אחרי מחלוקת קורח ועדתו, נאמר, ויתנו אליו כל נשיאי הים, מטה לנשיא אחד 12 מטות ומטה אהרון בתוך מטותם. ואי ממחרת ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי. ולאחר מכן נאמר, ויאמר השם אל משה, השבת מטה אהרון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי, ושקידיה ופרחיה שצמחו על מטה אהרון, שנאמר בו ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקידים. ומה שנאמר שקידיה ופרחיה, הקדימו את השקידים לפרחים אף שיצאו השקידים לאחר יציאת הפרחים, וכשיצאו נבלו הפרחים, מכל מקום רצו לומר בזה מקצת הפרחים שלא יצאו שקידים במקומם, נשארו פרחים כדי להגדיל את הנס, מסביר הריטב"א. ומשהו מפרט את השקידים והפרחים בפני עצמם, למרות שהם היו מחוברים למקל שכבר הוזכר, להשמיע שאף הם עדיין היו קיימים ולא נבלו. ואף הארגז ששיגרו פלישתים דורון מתנה לאלוקי ישראל על שלקחו את הארון, נגנז עם הארון. שנאמר כשהחזירו הפלישתים את הארון לישראל בספר שמואל א' פרק ו' פסוק ח', ואת כלי הזהב אשר השבותם לו, אשם תשימו בארגז מצידו ושילחתם אותו והלך. ומבואר שבכל מקום שהיה ארון היה ארגז עמו, וממילא משמע שאף נגנז עמו. ולמה הפלישתים הביאו דורון יחד עם החזרת ארון ברית השם? כי בכל מקום שהגיע אצלם פגע בהם במחלות ומיטות. ולאחר שהשיבו לישראל נתנו גם דורון, כאמור בספר שמואל א' פרק ה'. אז כיוון שהפלישתים חיברו את הארגז עם הארון, לכאורה הניחו כך במקומו ונגנז עמו. אומרת הגמרא, ומי גנזו לארון? יאשיהו גנזו. יאשיהו המלך גנזו. ונקט לשון יחיד, למרות שנגנז עמו דברים נוספים כמבואר להלן, אבל כיוון שהארון הוא העיקר בגניזה הזו וכל האחרים נגנזו עמו, כיוון שהוא נגנז, לכן נקט גנזו בלשון יחיד רק על הארון. ומה ראה שגנזו? למה החליט יאשיהו המלך לגנוז? ראה שכתוב בין העלות שבתוכחה, בין הכללות שבתוכחה בספר דברים פרק כוח פסוק למדבב, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת. בעת אשר פקד יאשיהו לחזק את בדק הבית, מצא חלקיהו הכהן הגדול ספר תורה עתיק שהיה תמון בבית מימי קדם, והוא ספר תורה שכתב משה, וחלקיהו הכהן מצא את הספר כשהוא נגלל על הפסוק הזה, ולכן הבין שבשורה רעה היא, כאמור בספר העיקרים, על פי התלמוד הירושלמי. וכיוון שראה זמן הצרות והגלות מתקרבים, חשש שמא יגלה עמם אהרון לבבל, ויש חשש שמא יגנה ולא יחזור, נאמר בתלמוד הירושלמי במסרת שקלים. לכן יאשיהו עמד וגנזו, שנאמר בספר דברי הימים ב', פרק למדי פסוק ג', ויאמר ללוויים המבינים, דהיינו המלמדים תורה לישראל, לכל ישראל הקדושים להשם תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, שאם הארון יגלה עמכם שוב לא תחזירו בכתפכם, כיוון שיפול ביד הנוכרים, כאמור במסכת שקלים בתלמוד הירושלמי, עתה עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל, שמעתה שאין לכם תורך מסע הארון בכתף, פנויים אתם לעבוד את השם בשיר שעל הדוכן, ואת עמו ישראל בשחיטת קורבנותיהם. וודאי מה שאמר, שיתנו את הארון בבית המקדש אף שכבר עמד שם, כוונתו שיגנזו את הארון בבית המקדש, במקום שהכין שלמה לכך. ומסביר המאירי שכשראה שלמה המלך ברוח הקודש שבית המקדש עתיד להיחרב, חפר מקום מיוחד תחת הארון לגונזו בתוכו בעת צרה כשיהיו צריכים לצאת מבית המקדש. ומקום זה לא היה ידוע לכל, אלא רק לחסידי כהונה ולוויה שמסרו להם אבותיהם דור אחר דור. וזה מה שנאמר ללוויים המבינים, היינו שהיו מבינים ויודעים איכן מקום גניזתו. כך מסביר התוספות ראש. ואמר רבי אלעזר המקור שאף שאר הדברים האמורים נגנזו יחד עם ארון הברית, עתיה נלמד גניזת צנצנת המן עם הארון בגזירה שווה שמה שמה. נאמר לעניין הארון בספר שמות פרק ל' פסוק ו', אשר על ארון העדות לפני הכפורת אשר על העדות אשר יוועד לך שמה, ובצנצנת המן נאמר בספר שמות פרק ט"ז פסוק ל' ג', קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, כשם שהארון נגנז גם צנצנת המן נגנזה עמו, ועתיה וגניזת צלוחית שמן המשחה נלמדת מצנצנת המן בגזירה שווה דורות דורות. נאמר בצנצנת המן ואנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם, ובשמן המשחה נאמר בספר שמות פרק ל' פסוק ל' א', שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם, כשם שצנצנת המן נגנזה עם הארון כאמור, כך גם שמן המשחה נגנז עמו. ועתיה ונלמד גניזת מקלו של הארון יחד עמהם מצנצנת המן בגזירה שווה משמרת משמרת, נאמר בצנצנת המן ואנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם, ובמקלו של הארון נאמר בספר במדבר פרק י' ז' פסוק חפי, השבת מתי הארון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי, וכשם שצנצנת המן נגנזה עם הארון כאמור, כך גם מקלו של הארון נגנז עמו. מכל מקום מבואר בברייתא שהארון נגנז בתקופת מלכות יאשיהו המלך, שבסוף תקופת בית המקדש הראשון, ונמצא שבבית המקדש השני לא היה ארון בקודש הקודשים. ואם מדובר במשנה שלנו אודות בית המקדש השני, שהרי שנינו שהיו שם פרוחות, כיצד שנינו בה הגיע לארון, שהכהן הגדול בין שתי הפרוחות הגיע לארון, ותרץ את הגמרא לעולם עוסקים במשנתנו במקדש שני. ומהי כוונת התנא באומרו הגיע לארון? הגיע למקום הארון, למקום שבו עמד הארון בבית המקדש הראשון, ושם הייתה מונחת אבן השתייה, מסביר רבינו אליקים. ומה שנקט התנא בלשון עד שהוא מגיע לארון ולא אמר עד אבן השתייה, כיוון שרצה להכריע כפי הסובר לקמן בדפנון ג' עמוד ב', שהארון נגנז במקומו דהיינו בקודש הקודשים, ולכן אמר עד שהוא מגיע לארון כאילו היה שם ארון ממש, מסביר השיח יצחק. מקשה הגמרא והקטן הראשנינו במשנה נתן את המחתה לבין שני הבדים, ואילו בבית המקדש השני, כיוון שלא היה שם ארון, גם לא היו לו בדים שלו, אותם מקלות שבצידי הארון. תרץ את הגמרא, אימא, אמור לפרש את המשנה שהכהן הגדול מכוון את המקום כאילו עדיין היו שם בדי הארון, ושם נותן את המחתה בין שני הבדים. ולא אמר שהכוונה למקום שבין שני הבדים, כפי שאמר לאל, מקום ארון, כיוון שארון היה מונח במקומו, והכוונה למקום שעל הקרקע, אבל לגבי בין הבדים, מדבר על האוויר שביניהם, ועל זה אין שייך לומר מקום, ולכן נקט כבין שני הבדים. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, הגיע הכהן הגדול לארון, נותן את המחתה עם הגיחלים על הקרקע, שבין שני הבדים של הארון, וצבר, הערים את הקטורת על גבי הגיחלים שעל המחתה, ונתמלא כל הבית כולו עשן. לומדת הגמרא, תנן כמן דאמר צוברה. ממה שנקט התנא במשנתנו, בלשון צבר ולא פיזר, משמע שדעתו כפי הסובר בברייתא לאל בדף ממתת עמוד ב', שהיה שופך את הקטורת שבתוך חופניו על גבי הגיחלים כדי שלא יישרף במהרה, וימתין העשן ולא יעלה מיד. שמא על ידי זה יגרום למותו, אומר המאירי, ולכן היה מפזר כדי שיעלה העשן מעט מעט ולא יסתכן. ולא כפי הסובר שמפזר את הקטורת על פני כל המחתה כדי שיעלה העשן מיד. והיינו כדי שיתמלא קודש הקודשים בעשן ולא יביט יותר מדי בקודש הקודשים. כך אומר המאירי. רבינו אליקים כתב את הטעם כדי שלא יסתכל בשכינה ויסתכן. מביאה הגמרא ברייתות סותרות בעניין סדר צבירת הקטורת על המחתה. תני חדה שנינו בברייתא אחת צוברה. הכהן הגדול מתחיל לשפוך את הקטורת בצד שהוא פנימה לקודש הקודשים, שהיא חוצה לו, רחוקה יותר מגוף הכהן, דהיינו מראש המחתה, ומושך את ידו אליו בתוך שהוא שופך את הקטורת עד הצד של בית יד המחתה הסמוך לגופו, שאם יתחיל לשפוך מהצד הסמוך לגופו יש חשש שמה ייחווה. והטעם הזה מבואר בהמשך. ותניה הידך בברייתא אחרת שענינו צוברה, הכהן הגדול מתחיל לשפוך את הקטורת בצד שהוא חוצה לקודש הקודשים, שהיא פנימה לו, סמוכה לגופו, דהיינו מן הצד של בית יד המחתה, ומושיט את ידו עלה בתוך שהוא שופך את הקטורת עד ראש המחתה רחוק יותר מגופו, ולא חשש שמה ייחווה, כדי שלא להעביר על הגיחלים אלא לשפוך על הראשון ראשון, משום שאין מעבירים על המצוות כאמור לאל בדף למד ג' עמוד א'. כך פירושו של רש"י, ואילו הרמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ד' הלכה א' כתב ששופך את הקטורת על גבי הגיחלים בידו לפנים במחתה, ומבואר שהרמב"ם פסק כמו הברייתא הראשונה וכדברי אביי להלן, והוא מפרש שנותן את הקטורת רק בראש המחתה לצד פנים, ומשמע שגם בברייתא השנייה פירש שנותן את הקטורת רק בראש המחתה לצד חוץ. אם כן, מקשה הגמרא, יש סתירה בין שתי הברייתות הללו. בברייתא אחת נאמר צוברה פנימה שהיא חוצה לו, בברייתא השנייה נאמר צוברה חוצה שהיא פנימה לו. מתרץ את הגמרא, אמר אביי, זו לא סתירה, אלא תנאי היא. הדבר שנוי במחלוקת התנאים. יש הסובר שמתחיל לצבור את הקטורת מצד ראש המחתה לצד בית יד המחתה, ויש הסובר שסדר צבירת הקטורת היא להפך. ומביא אביי ראיה לתנא הראשון הסובר שמתחיל לצבור מראש המחתה. ואמר אביי, מסתברא כמאן דאמר, מסתבר כפי התנא הסובר שמתחיל לצבור מצד פנימה לקודש הקודשים, שהיא חוצה לו, דהיינו מראש המחתה אל הצד של בית ידה. דתנן, שנינו במשנה לעניין הקטורת שבכל יום, במסכת תמיד פרק ו' משנה ג', מלמדים אותו את הכהן שמקטיר את הקטורת, היזהר שלא תתחיל לשפוך את הקטורת על הגיחלים שבמחתה מפניך, דהיינו מצד גופך והלאה, שמה תיקווה, שמה כשתמשוך ידך לשפוך ממך והלאה, תיקווה בזרועך מן השלהבת ומן הישן הבוערים ועולים מן הקטורת ששפכת על הגיחלים. והרמב"ם בפירוש המשניות פירש שלא ינדזו חלקים מן הקטורת מעל הגחלים הבוערים ויפלו על ידו וייקווה. וכיוון שבכל ימות השנה מצינו שלא היה מתחיל מצד גופו כדי שלא ייקווה, מסתבר שגם ביום הכיפורים היה עושה כך, שהיה מתחיל לשפוך את הקטורת על הגחלים מצד פנים של קודש הקודשים ולא מצד גופו. אבל אין זה ראיה גמורה להנהגת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שכן הגחלים שהקטירו עליהם בכל יום היו לוהטים יותר מהגחלים שהקטיר עליהם ביום הכיפורים. זאת כיוון שמיד לאחר שלקח הכהן את הגחלים מן המזבח החיצון למזבח הפנימי, היו מקטירים עליהם שם תקטורת, ולכן חששו יותר שמה ייקווה. אבל ביום הכיפורים עבר זמן רב מעט שלקח את הגחלים מן המזבח החיצון, כי קודם חפן בידיו את הקטורת והעבירה לקף, אחר כך נכנס עם הקטורת והגחלים להיכל, והלך עד פתח קודש הקודשים ונכנס לשם, ורק אחר כך הקטיר את הקטורת על הגחלים. ממילא הספיקו הגחלים כבר להצטנן מעט, שבאופן זה יש מקום לומר שאין חוששים שיקווה. ולכן אמר אביי, רק שמסתבר כך ולא הביא מזה ראיה גמורה, שאינו מתחיל מצד גופו. כך מסביר המרומי שדה. מביאה הגמרא ברייתא המבארת, במה היה צריך להיזהר הכהן הגדול בהקטרת הקטורת ביום הכיפורים בקודש הקודשים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק, בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ג בעניין הקטורת ביום הכיפורים, ונתן את הקטורת על האש לפני השם. למידי מזה שלא יתקן הכהן הגדול את הקטורת על הגיחלים מבחוץ, כלומר בהיכל, ורק לאחר מכן יכניס אותה לקודש הקודשים. אלא, יכניס את הקטורת את הגיחלים בפני עצמם לקודש הקודשים, ושם ישפוך את הקטורת על הגיחלים ויבירנה. וכך אמר הכתוב, הווה את האש לפני השם ואחר כך תן עליה את הקטורת. ולולי הדרשה הזו מיותרת הוספת הכתוב במילים ונתן את הקטורת על האש לפני השם, שהרי קודם לכן נאמר, ולקח מלוא המחתה גחלי אש ומלוא חופניו קטורת סמים דקה והביא מבית לפרוכת. ואם כן היה די שאחר כך יאמר וכיסה ענן הקטורת את הכפורת. מדוע הוא צריך להוסיף ונתן את הקטורת על האש לפני השם? אלא ודאי בלוא ההוספה הזו היה ניתן לומר שיכול להניח את הקטורת על האש בחוץ ולהכניס את הקטורת המונחת על הגחלים. ולכן נאמר ונתן לפני השם, כדי להדגיש שדווקא לפני השם בקודש הקודשים נותן את הקטורת על האש. ואף שגם ההיכל נקרא לפני השם, מכל מקום קודש הקודשים נקרא יותר בייחוד לפני השם מן ההיכל. כך מסביר השיח יצחק. אומרת הגמרא, והדרשה הזו נאמרה להוציא מליבן של הצדוקים שהיו אומרים שיתקן את הקטורת על הגחלים מבחוץ ויכניס אותה כשהיא בוערת על הגחלים לקודש הקודשים. מבררת הגמרא, מה ידרוש, מה דרשו הצדוקים שסברו שצריך לתקן את הקטורת על הגחלים ורק לאחר מכן להכניסם? משיבה הגמרא, למדו זאת מהפסוק ואל יבוא בכל עת אל הקודש כי בענן הראיה לכפורת, ודרשו שלא יבוא הכהן הגדול לקודש הקודשים אלא כשיש ענן של השן הקטורת, מלמד שיתקן אותה מבחוץ על הגחלים ויכניס אותה כשהיא בוערת עליהם ועולה כענן. מביאה הגמרא את המשך הברייתא מבארת מה שהשיבו חכמים לצדוקים על דבריהם שיש לתקן את הקטורת מבחוץ, מחוץ לקודש הקודשים. אמרו להם חכמים, ולא כבר נאמר ונתן את הקטורת על האש לפני השם, הנה מפורש שנותן את הקטורת על הגחלים בקודש הקודשים, שהרי שם נחשב לפני השם יותר בייחוד מן ההיכל. ואם כן, מה תלמוד לומר? מה בא ללמדנו הכתוב שהבאתם כי בענן איראה על הכפורת, שמשמע שהיה על הקטורת ענן קודם שנכנס לקודש הקודשים? מלמד שכשהיה מכין את הקטורת היה נותן בה מלבד 11 סמניה המנויים בברייתא במסכת כריתות בדף ו עמוד א', גם עשב הנקרא מעלה השן, שמשמע משמו מעלה השן, שהוא גורם לאשן הקטורת לעלות ממנה זקוף כמקל, ועולה זקוף כמקל בשיעור כלשהו, כמבואר בברייתא שם במסכת כריתות. ומניין שהיה נותן בה גם מעלה השן, שנאמר וכיסה ענן הקטורת את הכפורת, שמשמע מלשון ענן הקטורת שצריך שיהיה בה דבר שעושה ענן, דהיינו אשן. וכיוון שנאמר וכיסה ענן, המלמד שצריך ליתן בה מעלה השן, וגם נאמר הקטורת שמשמע שייתן אותה כשהיא שלימה ולא כשהיא חסירה, מחמת נתינתה בגחלים הבוערות, ובהמשך הפסוק נאמר ולא ימות, למדנו מכאן שדווקא אם נתן בה מעלה השן ולא חיסר אחת משאר סמניה לא ימות, אבל אם לא נתן בה מעלה השן או שחיסר אחת מכל שאר 11 סמניה והיא קטירה כשהיא חסירה, חייב מיטה בידי שמיים. המאירי אומר שלמרות שלא נתפרשו בתורה אלא 4 מן הסממנים, והם נטף, שחילת, חלבנה ולבונה, מכל מקום גם הסמנים האחרים שנשנו בברייתא במסכת כריתות וכן בתלמוד הירושלמי במסכת יומא, הלכה למשה מסיני היא שיש לערבם בקטורת, ואף עליהם נאמר שאם חיסר אחד מהם חייב מיטה. מקשה הגמרא, מדוע צריך לימוד לחייב מיטה למקטיר קטורת חסירה וטייפוק לי? והרי אף אם לא היה נאמר בזה ולא ימות, יש ללמוד שחייב מיטה משום דקמעייל ביה ריקנית, נכנס לקודש הקודשים בביה ריקנית, כלומר כשהוא בלא כל הדברים שצריך להיכנס עמהם, שהרי אינו נכנס עם כל הקטורת ונמצא שנכנס לשם שלא לצורך. ואף קודם מעשה הקטרה התחייב על עצם הכניסה משום ביה ריקנית, מסביר נזר הקודש. ונאמר פעם נוספת בעניין זה, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת ולא ימות, משמע שאם נכנס שלא לצורך חייב מיטה. ולגבי עונש מיטה, הרי אין שייך לחייבו פעמיים מיטה, אחת משום ביה ריקנית ואחת משום קטורת חסירה, אפשר להמיט אותו רק פעם אחת. ותרץ את הגמרא, אמר רב שיש תחה במאי עסקינן כאן במה מדובר, כגון ששגג באיסור כניסה בביה ריקנית שלא ידע שיש בחיוב מיטה, והזיד באיסור הקטרה של קטורת חסירה, שהיה יודע שיש בחיוב מיטה ולכן אינו חייב מיטה על כניסתו בביה ריקנית, וחייב מיטה רק על ההקטרה עם סממנים חסירים. ואילו רבנו אליקים פירש ששגג בביה, היינו שלא ידע שחסר בקטורת הזו אחת מסממניה ולכן אינו חייב עליה משום ביה ריקנית, והזיד בהקטרה, היינו שלאחר שנכנס ובא להקטיר נודע לו שחסר בקטורת אחד מן הסמנים, ומכל מקום הקטירה ולכן חייב על ההקטרה לבדה. רבה שיאמר תירוץ נוסף, אפילו תימא ניתן להעמיד שחייב רק על הקטרת קטורת חסירה ולא על ביה ריקנית, וגם אם תאמר שמדובר כשהזיד בין בזו ובין בזו, כגון דאיל שהכניס לקודש הקודשים בביאה אחת שתי הקטרות, כגון שהוא צריך להכניסן יחד, כשלא יקטיר בשחרית ומקטיר גם את הקטורת הראשונה בין הארבעים, כמבואר במסכת מנחות שכך יש לעשות, מסכת מנחות בדף ממתת עמוד א', להשלים בבין הארבעים את שהוא יחסיר בשחרית, וכשהוא הכניס את זה את שתי הקטרות, אחת הייתה שלמה בכל סמניה ואחת חסירה באחת מסמניה, והקטיר את שתיהן. ואילו רבינו אליקים כתב שהקטיר רק את החסירה. הביאה לא מחייב. על איסור ביאה ריקנית אמנם אינו חייב מיטה, דאי אלי שלמה, שהרי סוף סוף הכניס גם קטורת שלמה ואין ביאתו שלו לצורך. אבל ההקטרה מחייב, על עצם ההקטרה הוא חייב, דקמקטר, שהרי הקטיר גם קטורת חסירה. ולמרות שוודאי חייב קרת גם בלא עבירה, זו משום עברה של הקטורת ביום הכיפורים שלו לצורך, אבל הגמרא כאן מדברת על חיוב מיטה מחמת הביאה לקודש הקודשים שלו לצורך, והקטרת הקטורת שלו כראוי, כך אומר השאגת אריה. עכשיו מבארת הגמרא את דברי הברייתא. אמר מר, שנינו בברייתא ומניין שנותן בה בקטורת מעלה השן, אסף ששמו מעלה השן, תלמוד לומר וכיסה ענן הקטורת את הכפורת. מקשה הגמרא קרא לקרא, וכי צריך להביא ראיה מהנלמד מפסוק זה לנלמד מפסוק אחר, והרי כבר למדנו שנותן מעלה השן מן הפסוק, כי וענן הראיה לכפורת. ומדוע צריך להביא לזה ראיה מן הפסוק וכיסה ענן הקטורת? אמר רב יוסף מתרץ רב יוסף אחיקה אמר כך כוונת הברייתא לומר אין לי ללמוד מן הפסוק וענן הראיה לכפורת אלא שיכול ליתן בקטורת עלה של העשב מעלה השן ורבינו חננאל כתב שהיה נותן את העלה כשהוא שחוק והסם הנעשה ממנו נקרא מעלה השן אז מהפסוק כי וענן הראיה לכפורת הייתי לומד שיכול ליתן בקטורת עלה של העשב מעלה השן שהוא החלק היפה שבו לעלות השן אבל לגבי עיקר שורש של העשב מעלה השן מניין שיכול לתנוע בקטורת וזה כשר תלמוד לומר, על כך בא ללמדנו הכתוב, וכיסה ענן הקטורת, שאפו כשר לקטורת. אמר לאביי, לרב יוסף רבו, ואי פחתניה, ורישנינו בברייתא להפך מדבריך, שהעלה הוא היפה במעלה השן, אלא שהשורש יפה לעלות השן יותר מן העלים. לתניה, שנינו בברייתא, נתן הכהן בקטורת עיקר שורש של מעלה השן, והיה השן מתאמר ועולה כשהוא זקוף כמקל, עד שמגיע לשמי קורה לתקרת קודש הקודשים, וכיוון שהגיע לשמי קורה והתפשט על פני התקרה עד שהגיע לקטלים, החל ממשמש ויורד בקטלים. שכך דרך האשן, וכך הוא הולך ומתפשט עד שנתמלא הבית אשן, וכך ראוי לאשן הקטורת, שנאמר בספר ישעיה פרק ו' פסוק ד', והבית ימלא אשן. והפסוק הזה מדבר בשרפים שבעולם העליון ולא בקטורת, והביאו לעניין הקטורת לדמיון באלמה, אומרים התוספות ישנים. וכיוון שהיה נותן את השורש, מבואר שהוא היפה לעלות אשן יותר מנעלים, שמסתבר שנתנו את החלק הטוב יותר. אלא אמר אביי, אביי מיישב את דברי הברייתא באופן הפוך מדברי רבו רב יוסף. אחיקה אמר כך כוונת הברייתא לומר ללמוד מן הפסוק וענן הראיה לכפורת. אין לי ללמוד מהפסוק וענן הראיה על הכפורת, אלא שיכול ליתן בקטורת עיקר שורש של העשב מעלה השן, שהוא החלק היפה שבו לעלות השן. אבל לגבי עלה של העשב מעלה השן, מניין שיכול לתנוע בקטורת וקשירה? תלמוד לומר, על כך בא ללמדנו הכתוב וכיסה ענן הקטורת, שאפו כשר לקטורת. ורבינו חננאל מבאר את הלימוד מהפסוק וכיסה ענן הקטורת, שאפו כשר לקטורת, ולשיטתו, שהעלה של מעלה השן היה שחוק וכיסה ענן הקטורת, היינו אף שהמעלה השן שניתן בו עלה שחוק שנתערב בקטורת ונתכסה. מביאה הגמרא יישובים נוספים מדוע צריך שני פסוקים שנותנים מעלה השן בקטורת. גם את הפסוק כי וענן הראיה לכפורת וגם את הפסוק וכיסה ענן הקטורת את הכפורת. רב ששת אמר כך כוונת הברייתא לומר אין לי ללמוד מהפסוק כי וענן הראיה לכפורת שנותן את העשב ששמו מעלה השן אלא בקטורת של אוהל מועד של המשכן שבמדבר שהרי השם ציווה זאת למשה על אהרון ששימש ככהן גדול במשכן שבמדבר אבל בקטורת שבמשכן שבשילו והקטורת שבבית עולמים בבית המקדש מניין שנותנו בה תלמוד לומר לכן מלמדנו הכתוב וכיסה ענן הקטורת שאף בקטורת שבהם נותן מעלה השן שואלת הגמרא היי הלכה זו שאף במשכן שילו ובבית המקדש נותן בקטורת מעלה השן הרי מהפסוק בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ט"ז וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם נפקה משם זה נלמד שכן המילים השוכן איתם מיותרות ולכן ניתן ללמוד מפסוק זה לכל מקום ששוכן שם שיעשה כסדר הזה. למרות שהפסוק הזה אמור בפר וסעיר, וכאן מדובר בקטורת. אז המילים המיותרות באות ללמדנו שכסדר שנצטווה לעשות בעבודת יום הכיפורים באוהל מועד, כן יעשה בכל מקום שהשכינה תהיה עמם. לכן מבארת הגמרא אלא לרב ששת. אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר, אין לי ללמוד מהפסוק כי בענן הראיה לכפורת שנותן מעלה השן, אלא בקטורת שמקטיר בקודש הקודשים ביום הכיפורים. אבל בקטורת שמקטיר על מזבח הזהב בשאר ימות השנה מניין שנותן מעלה השן. כי היה מקום לומר שרק ביום הכיפורים שמקטיר בקודש הקודשים, מפני שצריך שיעלה האשן להחשיך את הבית, וכפירוש הרשב"ם על הפסוק כי וענן הראיה לכפורת שבפשוטו בא לומר את טעם הציווי, שלא ייכנס בקודש הקודשים מבלי להקטיר קטורת בפנים בתחילה כדי להחשיך את הבית, על ידי ענן הקטורת פן ימות בראותו את כבוד השכינה הנראית שם, ולכן נותן מעלה האשן בקודש הקודשים, אבל בשאר ימות השנה שמקטיר בהיכל, אין אנו צריכים לכך, תלמוד לומר לכן מלמדנו הכתוב בפסוק, וכיסה ענן הקטורת, למרות שהפסוק הזה נאמר גם כן ביום הכיפורים. מכל מקום, כיוון שהוא מיותר, שהרי כבר נאמר בו חיוב זה, צריך לומר שבא ללמד שיש ליתן את העשב ששמו מעלה השן בקטורת גם בשאר ימות השנה. כך דעת רב ששת, אבל לדעת שאר האמוראים רק בקטורת של יום הכיפורים נתינת מעלה השן מעכבת, אבל בקטורת של כל השנה אין נתינת מעלה השן מעכבת. כך אומר המשנה למלך ברמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ב' הלכה ג'. רב אשי אמר, הסבר נוסף מדוע צריך שני פסוקים ללמד שנותנים מעלה השן בקטורת, אחד פסוק אחד מלמד את נתינת מעלה השן בקטורת למצווה, ואחד ופסוק אחד מלמד בזה לעכב, שאם לא נתן מעלה השן בקטורת אינה כשרה וצריך להקטירה שינית, שכך הוא הכלל בקודשים. כל דבר שחזר ושנה הכתוב דינו בא לעכב, ואם לא שנה עליו הכתוב יש לומר שנאמר רק למצווה ולא לעכב. וכבר הזכרנו שהחזון איש בהלכות נגעים מוכיח שגם בכל התורה יש את הכלל הזה, שכשפעמיים נאמר בכתוב אותו דבר זה בא לעכב. רבא אמר, חד פסוק אחד בא לעניין עונש, שהמקטיר בלא מעלה השן נענש בעונש מיתה בידי שמיים, שנאמר וכיסה ענן הקטורת, ובהמשך נאמר ולא ימות, וחד פסוק אחד בא לעזרה, להזיר ולאסור לחסר סממנים ומעלה השן בלא תעשה, שנאמר ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, כי וענן יראה לכפורת. ולמרות שגם שם נאמר ולא ימות, אין למדים ממנו עונש מיתה למקטיר בלא מעלה השן, אלא לנכנס לקודש הקודשים בביאה ריקנית, כפי שלמדנו לעיל. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא ענקית. בדף נון ב' במסכת יומא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כמה גובה קודש הקודשים? התשובה בתוספות. שאלה שנייה, אם מתי אין למקרא הכרה, ואם מתי דורשים לפניו ולאחריו? שאלה שלישית, אילו מחפצי בית המקדש נעדרו בבית המקדש השני? שאלה רביעית, איך נותנת המחתה בבית ראשון ובבית שני? שאלה חמישית, כיצד צובר את הקטורת על גבי הגחלים? והשאלה האחרונה, מדוע נגנז אהרון למאן דאמר הסובר כך? עם השאלות הללו לשינון סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, כ"ב בסיוון תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף נ"ב במסכת יומא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, כ"ג בסיוון תשפ"א, ונלמד דף נ"ג במסכת יומא. ליקורים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.